ברשות מורנו רב ליכטנשטיין, ראשי הישיבה, רמים, הרבנית מרים וכל בני המשפחה היקרים, עברו שנתיים מאז פטירת הרב עמיטל, אבל הרב עמיטל נמצא בליבנו כל העת. אנחנו מזכירים אותו, מספרים את סיפוריו, ובכל זאת קשה להעביר את חוויית הגדלות שלו שחווינו, את הגדלות והפשטות שלו. הרבה פעמים חשבתי שצריך ללכת בעקבות הרב עמיטל ולאסוף את הסיפורים והאמירות הקטנות ולחשוף את העומק שבהם. היום ארצה להתמקד בנושא שהעסיק את הרב עמיטל בערך לפני 10 שנים, באופן מאוד אינטנסיבי. הוא זה שטבע את שני המושגים, מחויבות והתחברות. ולומר את האמת, הייתה לי הפתעה מסוימת כשנכנסתי לנושא. זה גם יפה לראות שהדברים שאני הולך לומר, בלי משים, נקשרים לשיעור שנתן הרב שלמה עכשיו. הלכתי לעיין בקובץ השיחות של הרב עמיטל על נושא המחויבות וההתחברות. השיחות האלה נאמרו בין השנים תש"ס לתשס"ב, וגיליתי דבר מאוד מעניין. הוא מתחיל בהתקפה חזקה על העיקרון של ההתחברות. ולקראת הסוף, הביטויים מאוד מאוד מתמתנים. והדבר הזה באמת מפתיע. אני אקרא לכם כמה שורות מהדברים שלו. בשיחה הראשונה, שנאמרת בחנוכה תש"ס, הוא אומר, לפנינו תופעה מרתקת וגם מפחידה. מילת המפתח היא התחברות. לדידם של אותם בני נוער, ההתחברות היא הדבר היחיד והבלעדי המסוגל לקשר אותם לתורה ולמצוות. סמכות ומחויבות, שני יסודות שבלעדיהם קשה לתאר אפשרות של חיים על פי התורה, הפכו להיות בלתי רלוונטיים אצלם. לפני שאמשיך, כך כותב הרב עמיטל, לתאר תופעה זו ולדון אותה ברותחין, אומר מספר מילים על כמה מגמות חיוביות העומדות מאחורי. אז אם כן, אתם רואים את המגמה ואת הכיוון. במאמר השלישי שנאמר בחנוכה תשס"א, הנימה קצת משתנה. הוא אומר, הכוכבים, אף על פי שהם נראים דומים, כל אחד מהם עולם בפני עצמו. כך גם ישראל, כל אחד הוא עולם בפני עצמו. וכך מופיע בספרים, שלכל אחד מישראל יש אות מיוחדת בתורה. והנה לפנינו נוער שמחפש את זהותו האישית המיוחדת גם בעבודת השם. לאור כל זאת אני שואל את עצמי, האם לנוער הזה התפללתי? תשובתי מהוססת ומסויגת. עקרונית אני יכול לומר שבהחלט יש כאן כיוון חיובי שניתן לתעל אותו. ואז הוא ממשיך ואחרי זה אומר, אני מתפלל שאכן נמצא את דרכו המיוחדת הנוער ויעלה מעלה מעלה. אך בינתיים אני חש קוצר רוח שמביא לקיצור דרך, הישגים מהירים וכו' וכו'. אבל מיד רואים שכבר הנטייה היא הרבה יותר חיובית. ובמאמר הרביעי שנאמר בשבת זכור תשס"א, אומר הרב עמיטל משפט כזה, אני מלא התפעלות והערכה מדבריו של אותו אברך שכותב באחד מדפי קשר על הצורך לקום בבוקר מתוך רצון להתקרב אליו יתברך ולהגיע לחוויה של קרבת אלוקים. אני אינני מסוגל לדבר בסגנון זה. אם כן, הרב עמיטל כמובן לא שינה את דעותיו. הוא עדיין חושב שאדם ללא בסיס של מחויבות לא יכול להתקרב לעבודת השם. מה שמשתנה אצל הרב עמיטל זה היכרות המציאות. הוא עומד מול אנשים. בהתחלה הוא חושש, ואנחנו יודעים לפני איזה תופעה חברתית הוא מדבר, בהתחלה התופעה הזאת שמה שאנחנו קוראים חסידות חדשה, הרב עמיטל חושש מאיזה מין גל כזה של אנשים שמתנים את העשייה שלהם ב-אני מרגיש, אני עושה, אני לא מתחבר, אני לא עושה. ולאט לאט מתברר לו שיש אנשים שזה לא הכיוון שלהם, שבאמת יש להם את הבסיס של המחויבות. ועל גבי הבסיס הזה הם מחפשים משהו נוסף, להרגיש את הדברים ולהתחבר אליהם. אז כאן הרב עמיטל מתמתן ומפתח עמדה הרבה יותר סובלנית וממש מקבלת. אז אם כן, השיחות האלה הן שיחות של מחנך. אבל כשאנחנו רוצים לבחון את הדיון הזה של מחויבות והתחברות, יש לדבר הזה גם שורשים רוחניים עמוקים. כבר בשנות ה-70, נחום אריאלי, עליו השלום, הזכיר בשם הרב עמיטל שליהדות יש שני מוקדים. מוקד אחד, לית אתר פנוי מיני. והמוקד השני, לית מחשבה תפיסה בעיקלה. מה זה לית אתר פנוי מיני? הכוונה היא שיש נוכחות אלוקית ובכל מקום. מה זה לית מחשבה תפיסה בכלל? זה אומר שהאלוקים הוא נסתר. במובן מסוים, המחלוקת על התחברות ומחויבות נובעת מהמחלוקת הזאת. עמדה שמדגישה את הנוכחות האלוקית בכל. כמו שאנחנו מוצאים בחסידות ואצל רב קוק הרבה פעמים, מאמינה שאפשר להגיע לנוכחות הזאת, לדבוק באלוקים. אם כן, עמדה כזאת מאמינה שכיוון שאלוקים נוכח בכל, אפשר להגיע לנוכחות הזאת, לדבוק בקדוש ברוך הוא, למרות שזה רובד נסתר, אבל בכל אופן זה בר השגה. ולכן יש שאיפה לדבקות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לחוות את ההתאחדות באופן ממשי. עשייה מתוך כך, מתוך חובה, מראה בעצם שיש עוד ריחוק. כמו אדם שחש חובה, למשל, לבוא לחתונה של קרוב כלשהו, שזה, אם הוא בא רק מתוך חובה, זה כמובן מראה על ריחוק. העמדה השנייה מדגישה את הטרנסנדנטיות של הקדוש ברוך הוא. היא חובה אותו כמסתר, וממילא האידיאל הוא לא דבקות, אלא הענות לדבר השם. האדם משעבד את רצונו לאביו שבשמיים. למעשה, מחויבות היא מילה המציינת קשת של חוויות עמוקות. עשייה מתוך חובה יכולה להתאפס כאילו מתוך כורח, כאילו שאיבצו בן אדם לעשות משהו. אבל יש גם מצב אחר. כמו למשל, מה שכולנו מכירים, בעשייה מוסרית, שאדם חש חובה כלפי חברו. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה. אכן, הבעל שם טוב חושב שזהו מצב של קטנות. ובאמת הרב עמיטל, באחת השיחות, מבין את דבריו של הבעל שם טוב, שהוא שואל למה היה צריך ברפיית הר כגיגית, ללמד שגם כשאדם אינו חש בתורה ואהבת השם, אינו בן חורין להתבטל ממנה, וידמה כמי שכופין אותו לעשות בעל כורחו. וזה אומר הבעל שם טוב. אבל הוא מוסיף, היא דרך טובה לאיש הישראלי, לימי קטנות. כלומר, מה זה קטנות? זמן של ריחוק. רק אז יפעל האדם לפי חומה, לפי החובה. אבל העמדה השנייה, כלומר, שתומכת בעניין של המחויבות, אינה רואה בזה מצב של קטנות. היא רואה בענות הפנימית לצו האלוקי את הצלם אלוקים שבאדם. האפשרות להיות מצווה היא הזכות והכוח של האדם. וכך מציג את זה באמת הרב סולובייצ'יק באחד המקומות. האדם לא מוכרח לעשות. הוא לא נכפה, אלא נענה לעשייה, מתוך הזדהות, מתוך הזדהות עם המצווה, מתוך הערכה, מתוך יראת כבוד ומתוך אמונה. שוב, כמו הבעל שם טוב, הרב קוק כותב שיש במילה מוסר ומחויבות עדיין מוסרות, ויש לשאוף לקדושה, שזאת מדרגה שבה האדם עושה את הטוב בלי כפייה עצמית. השאיפה של הרב קוק היא להביא לאחדות של הטבע ושל התורה, ושההתנהגות הספונטנית של האדם תהיה כולה של חסד. מהשיחות של הרב עמיטל נראה שהוא נוטה לעמדה הזאת. הבסיס צריך להיות מחויבות, ועל גביו ראוי להגיע וחשוב להגיע לדבקות ולחוויה. אבל אם רוצים לבחון את זה מהצד העיוני והרוחני, זה לא ויכוח מהותי. כי העמדה המחזיקה באופן עקרוני במחייבות, לא טוענת שיש להחזיק בה רק בינתיים, רק כשלב הכנה. אם אנחנו מקבלים ששתי אמירות תקפות, גם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא וגם הנסתרות שלו, עלינו להבין שהנסתרות איננה שלב, אלא פן מהותי של ההוויה. כמו שיש אהבה ויראה, יש ערך מהותי לכל אחת מן הדרכים הללו. יש בה מחויבות משהו שמייחד אותה. יש בה מימד של התבטלות, שבו האדם מקבל עליו ברצון לעשות. חזל אומרים, גדול המצווה ועושה, ואפשי ואפשי, מה אעשה והקדוש ברוך הוא ציווה לי. יש כאן משהו נקי, שלא מכניס את השיקולים שלי ואת הרגשות שלי. יש כאן לשמה טהור, ואנחנו כולנו מרגישים שיש לזה כוח גדול. באמת, המחלוקת בין מחויבות להתחברות מזכירה את הדיון על טעמי המצוות. חיפוש טעם בא בעצם מתוך רצון להבין ולהתחבר. ואילו התנגדות לחיפוש טעמי מצוות באה מתוך חששות שדומים להתנגדות להתחברות. החשש הוא שאם אדם ידע את הטעם, הוא לא יקפיד. כלומר, שהוא מתנה את העשייה בטעם. וחז"ל אומרים שהרי שתי מקראות נתגלו טעמם ונכשל בהם גדול העולם. אבל זה לא רק התנגדות טקטית, יש בזה גם התנגדות עקרונית. כמו שראינו שהעמדה שמדגישה את ההשתעבדות של הרצון, אפשי ואפשי. הרמב״ם הוא תומך נלהב של ההתחברות, כמובן לא התחברות רגשית, אלא שכלית, ומתקשה להבין את עקרון ההשתעבדות. בפרק ל"ד בחלק ג' במורה נבוכים, מתבטא אפילו בחריפות כנגד העמדה הזאת. ובכל זאת, אולי בכל זאת נקבל את הרעיון הזה של המחויבות, בפרטי המצוות, ואומר שהם מטעם המשמעת. הדיון שאנחנו עושים מזכיר כאן לכמה אנשים אולי את הדיון על אותו רב שנותן צדקה פעמיים. פעם אחת הוא נותן מתוך רחמים, ופעם אחת מתוך חובה. כן, זה סיפור ידוע. ובאמת היו הרבה התנגדויות לדבר הזה. אבל ברור שמי שמתנגד לנתינה פעמיים חושב שמחויבות היא רק שלב. ואז, מה הטעם לתת פעמיים? אם אדם כבר הגיע והפנים לתוכו את הערך של החסד, מה הטעם לתת עוד פעם מתוך מחויבות? אבל אם אנחנו מקבלים שיש ערך לשתי ההתנהגויות האלה, ניתן בהחלט להבין את שתי הנתינות של אותו אדם. גם בפילוסופיה נעשו דיונים בתחומים האלה, בתורת המוסר של קאנט, ובתקופתנו אצל לוינס, אבל אני כאן לא יכול להיכנס לדברים האלה. ובכן, באופן עיוני ניתן לראות את החשיבות של שתי הגישות האלה. אבל הרב עמיטל עסק יותר בפן החינוכי של הנושא הזה בתקופה האחרונה. הוא ראה במחויבות בסיס הכרחי, והרבה פעמים הביא את המהר"ל על עניין כפיית הר כגיגית, חשיבות של מחויבות אל מול עשייה מתוך התנדבות. כמובן, ברגע שראה שחיפוש הרגש בא רק מעבר לתחושת המחויבות. ואל יהיה הדבר קל בעינינו, שהרב עמיטל יודע לראות את החשיבות של שני הדברים. כי בדרך כלל מה שקורה, שרוב בני האדם מתחלקים לשתי קבוצות. יש כאלה שהם מאוד קשורים ומאוד מתחברים או קרובים לעמדה של ההתחברות והרגיש. ויש אנשים שהפן המאוד חזק ושולט באישיות שלהם היא פן המחויבות. וכל עמדה כזאת חושדת תמיד בעמדה השנייה, והרבה פעמים גם בצדק. כי עמדות יכולות להיות חיוביות ויפות, אבל הן גם מדרדרות. איש המחויבות, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים, רואה בעמדת ההתחברות משהו מפונק, אגואיסטי ומרוכז בעצמו. ואילו איש ההתחברות רואה בעמדת המחויבות משהו מוחצן, אדם שעושה וי ומין רקנות פנימית. ובאמת, אדם הרוצה להרגיש, עלול לאבד את כיוון ההתעלות. לפעמים אנחנו יכולים להזדהות עם הביקורות ההדדיות האלה. כי אנחנו רואים באמת שאדם שמתחיל בנטייה חיובית של להרגיש ולהתעלות ולהתחבר, הוא יכול, לפעמים ההידרדרות יכולה להיות בזה שהוא כאילו עוצר את ההתעלות שלו, הוא נשאר במקומו, במין פסיביות, ואז הוא אומר, כאילו, תרגשו אותי, כן? תלהיבו אותי. ואנחנו ממש נרתעים מהעמדה הזו. וגם, מהצד השני, איש המחויבות יכול הרבה פעמים לאבד את אותו הענות הרצון הפנימית שתיארתי מקודם, ולפעול מתוך כל מיני אילוצים ולחצים חברתיים, דברים שאנחנו מכירים היטב. אנחנו צריכים לגלות פתיחות, להבין שהעמדות האלה בעצם מאזנות אחת את השנייה ומתקנות אחת את השנייה. מבחינת האישיות שלנו, יש לכל אחד, כמו שאמרתי, נטייה לאחד מן הצדדים. ולכן יש בתוכנו איזה חוסר אמון לעמדה השנייה. אבל חשוב שנפתח בנו את שני הצדדים. לאיש ההתחברות מאוד חשוב לפתח את המשמעת הפנימית, את העיקרון של הגבולות ואת מימד הסמכות הפנימית של האישיות. אני רוצה לומר שהפן הזה היה מאוד יסודי באישיות של הרב עמיטל, ואפשר לספר על זה הרבה סיפורים. הזכרתי לאחרונה פעם את העובדה ששמתי לב לעמידה בזמנים של הרב עמיטל, שהרבה פעמים הפתיע, בעיקר בשבת זכור בבוקר, גם אחרי שהרב עמיטל הלך לישון מאוד מאוחר ושתה הרבה ויסקי. הוא התייצר פה ממש תמיד בזמן. והפן הזה היה מאוד חזק בצד שלו. מן הצד השני, לאיש המחויבות חשוב מאוד לפתח את ההקשבה הפנימית לעצמו. לא רק לבוא מתוך קיום מצב שבא מלמעלה. בוודאי עליו להיזהר מנטייה מוגזמת לרצות ולהיות בסדר. ועל זה כמובן יש אין סוף סיפורים על הרב עמיטל, על העצמאות שלו, על חירות המחשבה, על הכנות הפנימית שלו. הרב עמיטל אף פעם לא עשה הצגות. הרגשנו את זה תמיד, ובעיקר באותם לילות שבת זכור, אותו ערב שבו הרב עמיטל היה הכי ספונטני, הכי שופע, וגם לפעמים הערבים האלה לא יוצאו כל כך מוצלחים. וידענו להעריך את זה, כי ידענו שזה בא ממקום אמיתי של הרב עמיטל, ושהוא לא עושה לנו הצגות. הייתה תקופה שהיינו מנסים, בפורים, בתקופות אחרות, בחגים אחרים, לגרור את הרב עמיטל למעגל הריקודים. אבל אם זה לא היה מתאים לו, הוא היה משתמט והולך. עלינו כמחנכים מוטל התפקיד לעורר כל תלמיד לאותם צדדים שבו שהוא לא מודע להם ולא נותן להם מספיק מקום. לא צריך לחכות להתפרצויות, אלא לכוון מראש לאישיות הרמונית. בכך נלך בדרכו של מורנו הרב עמיטל זכרונו לברכה.